אנחנו חוזרים לנושא של האשפוז הביתי שעסקנו קודם. אבי ממרן, בוקר טוב.
בוקר אור, בוקר טוב.
מה שלומך?
ברוך השם, בסדר גמור. טוב,
עסקת הרבה אתמול להסביר בחוץ, בתקשורת הכללית בעיקר, את היתרונות של הדבר הזה, אחרי שכולם היו בהלם, וואו, החרדים יודעים להסתדר לבד ועושים דבר שאולי הוא בניגוד לכל הכללים של משרד הבריאות. אתה מכיר את זה מקרוב?
כן. אנחנו בעצם מדברים על רעיון, אני לא יודע אם לקרוא לזה רעיון, אני לא יודע איך לא חשבו על זה עד עכשיו. אנחנו מדברים בעצם על דרך חדשה.
מה זה לא חשבו? חשבו, עשו, רק שזה היה מתחת לרדאר.
כן.
ובציבור החרדי.
כשאני מדבר על המדינה, מדינת ישראל הגדולה, חכמה, שמקדימה את העולם בכל מיני דברים, בנקודה הזו של הקורונה מתגלה כמתנהלת בצורה מאוד מאוד מיושנת, בלי חדשנות ובלי יצירתיות, ואנחנו מדברים פה על רעיון שעלול לעשות ועשוי לעשות מהפכה אמיתית בכל ההסתכלות שלנו על מאושפזים ממחלת הקורונה, מנגיף הקורונה, שישליך גם על מיליוני אזרחים בריאים. ואני אסביר על מה אני מדבר, אחרי זה אני קצת ניגש על מה שאנחנו עברנו, אבל אנחנו נמצאים עכשיו בסגר בצלאל בגלל שיש איזשהו קו אדום שעוברים אותו, ויש חשש שמערכת הבריאות תקרוס. ברגע שעוברים את הקו הזה, והחשש הוא על מערכת הבריאות, נכנסים לסגר כדי להוריד...
אבל אני לא מקבל את האמירה הזו שמערכת הבריאות הולכת לקרוס. היא לא קורסת, היא לא בדרך לשם, זה הכל עניין של קמפיין לקבל עוד תקנים או תקציבים, וזה בסדר ולגיטימי, אבל כדי להגיע למטרה הזו, אותנו מפחידים מלחיצים.
לא, אבל כשמדברים על מערכת הבריאות שתקרוס, זה לא שלא יהיה מיטות בבית חולים, ופתאום יהיו אלפי אלפי חולים בבת אחת, אלא בעיקר מדברים על כוח אדם וציוד. וכוח אדם אי אפשר לייצר, אתה לא יכול לקנות בסין, אתה לא יכול לייבא מארצות הברית. אתה לא יכול לבנות עוד, אתה יכול לבנות מחלקות עכשיו בחניונים ברמב״ם, אבל אין לך רופאים שיטפלו בכל החולים האלה. והחשש הגדול הוא בעיקר מקריסה של הצוות הרפואי. וכשהם רואים שיש מספר חולים, נניח 600-700 חולים קשה, וזה פתאום גודל ומתקרב לאלף, מאושפזים בבתי חולים, הם כבר מתחילים ללחץ מה יהיה עם הצוותים הרפואיים בעיקר, וזה משליך מיד על החלטות של הממשלה לבצע סגר כדי להאט את הקצב, להוריד את המספרים, וחוזר חלילה. עכשיו, זה נתון, בוא נזכור אותו. שתיים, חולה שמתאשפז בבית חולים, מה הוא עובר שם? מה קורה? מה התהליך הרפואי שהוא עובר בבית חולים? הוא נכנס למחלקת קורונה, שזו מחלקה סגורה ומסוגרת לחלוטין. מבודדת לחלוטין. אז אם מדובר בן אדם צעיר, ואני יודע, קצת יכול להסתדר, להתמודד והכל, אז בדרך כלל אנשים בגיל הזה לא מגיעים בכלל לבתי חולים, אבל אם חלילה בגיל צעיר אדם מגיע לבית חולים, זה אומר שבאמת מצבו מצריך טיפול רפואי רציני. אבל אם מדובר על בן אדם מבוגר, שמגיע למחלקת קורונה, אז בסך הכל הוא נמצא שם תחת מעקב. נותנים לו תמיכה נשימתית, אם הוא צריך. נותנים לו אנטיביוטיקה, אם הוא צריך. עושים לו בדיקות פעמיים ביום כדי לבדוק את המדדים שלו, וחלילה במקרה וממש הסיטואציה שלו יורדת, והוא צריך הנשמה והרדמה ודברים כאלה, זה המקום שבית החולים יודע ויכול להתערב. אבל האדם שמאושפז, הוא נכנס לדיכאון, הוא נכנס למצב נפשי מאוד מאוד ירוד וקשה, הוא נמצא לבד, רוב האנשים הקשישים לא יודעים לתקשר עם כל המכשירים הטכנולוגיים ושיחות וידאו עם המשפחה ודברים כאלה, לא יודעים לעשות את זה. הם פשוט לא מכירים גם את המקום, זה לא הסביבה הטבעית שלהם.
וזה משפיע עליהם על הבריאות הנפשית, וזה משפיע על הכל. ריאנתי לפני כמה דקות, תושב בית שמש, שעבר את התהליך הזה של קשיי נשימה, הביאו לו מחולל חמצן הביתה, ו... אומר, אשתי נלחצה רק מהבעיות הנשימתיות שהיו לה, רק מזה התחיל הלחץ. תראה לך שאתה גם צריך להגיע לבית חולים, ותוסיף על זה את כל מה שתיארת עד עכשיו, וזה אולי הגורם תמותה מספר אחד לחולי קורונה.
כן, עכשיו אנחנו הולכים לשכונת 100 שערים בירושלים. אני לפני חודשיים ומשהו, אפילו כמעט 3 חודשים, אנחנו מקבלים את הבשורה שאבי מורי שליטה, שיהיה בריא, בגילו המתקדם כבר, מעל גיל 80, נדבק בקורונה. מלחיץ מאוד מאוד מאוד. אנחנו הרי מדווחים על זה כל יום בצלאל, אתה יודע, על המספרים והגילאים והאנשים המבוגרים.
ובמאמר המוסגר אף אחד לא שומע, אבל אני חושב שאנחנו בכך גם מלחיצים את המאזינים שלנו, כשכל פעם מדווחים על גדל, עלה, צמח, התפרצות, דרמה, עיר אדומה, הכל ביחד. אגב, קיבלתי טלפון יום אחד ממאזינה למשרד, לחדר ברדיו, תפסיקו עם כל הדיווחים האלה, סבתא שלי בחרדה.
כן.
בסדר, הצעתי לה לעבור לכל חי מיוזיק, לא לשמוע את כל הדיווחים האלה, אבל עדיין, אנשים, כן, לוקחים את זה גם בצורה לא נכונה תמיד.
זה גם כן משפיע על האווירה הכללית הציבורית בכלל, ברור. בקיצור, הרבה הרבה מאוד לחץ, הרבה בירורים, באמת יצאתי למסע של בירורים, מה הדבר הכי נכון והכי טוב לעשות על פי ניסיונם של אחרים. ומפה לשם דיברתי עם יועצים רפואיים ועם אנשים, והגעתי בסוף לזה יהודי בשם הרב יצחק מרקוביץ', יהודי ירושלמי ממאה השערים, איש היישוב הישן, שאתה מדבר איתו בטלפון, אתה אומר מה הוא מבין בכלל בתחום מה בעולם הרפואה, מה, איך הוא קשור. אתה פתאום מגלה מערכת אדירה של תמיכה רפואית בביתו של חולה הקורונה המבוגר. כשאני סיימתי זאת השיחה, אחרי חצי שעה הגיע לבית של ההורים שלי רופא, ביצע בדיקות דם, שלח את זה למעבדה רשמית של משרד הבריאות, קיבל תוך שעתיים שלוש תשובות, ועל פי התשובות האלה נתן באמת דיאגנוזה מסודרת מה צריך לעשות. ברוך השם, המצב של אבא שלי היה טוב, הוא אדם בריא ללא מחלות וסך הכל, סך הכל, אבל הגיל באמת מלחיץ. ומיד חסדי אמרם, זה נקרא עמותה הזו של מרקוביץ', של הרב מרקוביץ', שהולכים לך מחוללי חמצן, בלוני חמצן, מכשיר סטורציה, מכשיר לחץ דם.
מכשיר הנשמה אם צריך גם?
זה, לא, 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 אז ככה. עוד מכה נגיע להנשמה. זה בעצם מכשירים ותרופות שאם עובדים איתם נכון, על פי הנחיית הרופא בצורה ממש מדוקדקת ומסודרת, מצליחים לשמור על החולה כל הזמן על איזון מסודר, גם נשימתי, גם חום, גם שאר התסמינים, כדי לא להגיע למצב שיצטרכו הנשמה. יש איזושהי נקודה אדומה קריטית שאם עוברים אותה צריך בית חולים. הקו האדום הזה הוא מאוד מאוד רחוק, הוא לא קורה ברגע. אם מדובר באדם עם מחלות רקע מאוד קשות, ואדם שהוא באמת נמצא בסיכון, המצב שלו יכול להתדרדר בחמש דקות, אז הרופא נותן באמת הדיאגנוזה שלו, אבל רוב האנשים האחרים, בגיל המבוגר, אז יש להם איזו מחלה אחת או שניים, ואם מתחזקים נכון את כל מערכות הגוף כל הזמן, לא מגיעים לנקודה האדומה הזו. שומרים כל הזמן על סטורציה גבוהה, שומרים כל הזמן על חום גוף סביר, שומרים כל הזמן על מצב רוח של החולה, כל הדברים האלה ביחד, נותנים לו איזושהי סוג של תמיכה, ולא מביאים אותו לנקודה האדומה הזו. וברוך השם, אנחנו עברנו את זה, באמת שלושה שבועות של השפוז ביתי, עברנו את זה, אבא עברי לחלוטין.
ברוך השם.
וממש באמת בסייעתא דשמיא, ואני מאותו רגע התמסרתי לעניין הזה, אמרתי, יש פה משהו שהוא משליך על כל כך הרבה דברים, כי גם לא הוצאנו אותו מהבית לבית חולים שהוא מלא בזיהומים, ולא ניתקנו אותו מהעולם והפכנו אותו לשהוא מבודד במחלקת קורונה, וגם הבאנו לו זה טיפול עד הבית עם האנשים שהוא מכיר ושהוא סומך עליהם, וגם הכל כמובן בליווי רפואי, זה לא איזה עסקן שנדמה לו שהוא מבין במשהו. רופא, דוקטור, שהוא חותם על כל נייר, שהוא מקבל כל החלטה, זה בחינם, כי זו באמת עמותה שעושה את זה בגמילות חסדים, אנחנו שילמנו רק לרופא, על ביקורי רופא, אבל
כן, כל השאר. מפה באמת. לשם מתברר שהם לא היחידים, והרבה ארגונים, בירושלים, בבני ברק, בערים החרדיות.
שם הילינו את יד שרה, שהם משאילים את הציוד הזה כבר הרבה מאוד חודשים, וצריך להביא את הרופא מטעם רופא המשפחה, מטעם קופת חולים אם יש, ועוד כל מיני חברות ועמותות, וזה עושה את זה עם כסף ובלי כסף, ועם ככה ואחרת. עכשיו, לאנשים, אפשר לאנשים אדם גם בביתו, אבל במכונת הנשמה חיצונית, אני לא אכנס עכשיו, לא ילאה את המאזינים.
כן, זה גם מקרים נדירים, לא כל אחד. מי שמקבל את הטיפול המקדים, לא תמיד מגיע לשם, ברוב המקרים לא צריך להגיע לשם.
בדרך כלל, הנשמה באה ביחד עם הרדמה, ולכן...
עכשיו, אתמול, אחרי ש... כן, לא היה כמעט בלי תקשורת שלא הלכת... ואני מכיר אותו קצת ממה שסיפרת לי גם בשבועות האחרונים, לא מעט, ואתמול, שלשום, כשזה יצא החוצה, הסיפור הזה, למרות שפה כבר דיברנו על זה לא מעט, אנחנו שומעים את הביקורת, ביקורת של בכירים במערכת הבריאות, לא יקום, לא יהיה, מערכת רפואה פרטית.
קודם כל, אתמול בערב, חדשות 12, אומר לך שר הבריאות יולי אדלשטיין, שהוא תומך בפעילות של ארגוני החסד החרדים בנושא הקורונה,
בניגוד לכל עמדת הבחירים של משרדו עצמו.
מדובר ברעיון גדול, הוא אומר, שווה לאמץ אותו, הוא רוצה להעביר תקציב לקופות החולים, כדי שהם יהיו הגורם שיבצע אשפוזי בית. שר הבריאות אתמול בערב. אני חושב שהרעיון הזה יחלחל. תראה, כל הגורמים שמתנגדים, זה נובע באמת, סליחה שאני אומר, מקינה. מה, איך הם, מה...
לא מהתקציבים שהם מקבלים עבור כל חולה שמגיע לבית חולים?
זה עוד נגזרת.
הכבוד, אתה יודע מה? הכבוד שלקחו להם,
הקינה שלו, כן. אתה מ-100 שערים, כמה חרדים
שם. יעקוף אותנו.
הם ילמדו אותנו מה, איך עושים את זה, מה, באמת, נו מה. זה בדיוק הרעיון. ומאותו רגע הרעיון נפסל, ולא, ומה לא. אתה שואל רגע, מה לא טוב? בוא תסביר מה לא טוב. הרי כרגע שאני ואתה בצהל מדברים הבוקר, יש 800 או 900 חולים מושפזים במחלקות קורונה בבתי חולים, שלא אמורים להיות שם. לא חייבים, עכשיו הם יכולים לצאת, הרגע, אם יש להם בני משפחה קרובים שמוכנים להתמסר ולטפל בהם בבית, הם לא צריכים להיות בבית חולים. המדינה חוסכת מיליונים באותו רגע, עשרות מאות מיליונים.
חיי אדם ומיליונים, כן.
חיי אדם זה גם הרבה מאוד כסף. ואין סיבה לא להתחיל לעשות את הדבר הזה הרגע, מאשר לשלוח אנשים לכל מיני מחלקות שוממות, סגורות, מדוקאות, קשות מאוד, וגם לממן מיטה בבית חולים עם כל הצוות מסביב, וכל הציוד מסביב, תשאירו את הבן אדם בבית, הוא אוכל את האוכל שהוא מכין, שהוא אוהב בבית שלו, הוא בשמחה, כשבן אדם נמצא עם מצב רוח, הסטורציה שלו עולה, זה בדוק, אני בדקתי את זה עם אבא שלי, זה בדוק הדבר הזה. זה הסיפור, עכשיו, אם קופת חולים, תחליט שהיא עושה את הדבר הזה, והיא מתחילה להשפז חולי קורונה מבוגרים או חולים בבית, ואת כל התקציב שהיא משקיעה, להתקבל גם המדינה, גם ציוד, גם תקציב.
המדינה תשלם על זה הרבה 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 פחות כסף מכל מה שהוציאו עד עכשיו, גם על הטיפולים וגם על הסגר.
ומספר המתים ירד, ולא נצטרך לעשות סגר, לא יהיה סגר, זה משפיע על מיליוני אזרחים בריאים אחרים.
כן, טוב, אנחנו חייבים לסיים, אבי, משפט אחרון, אני חושב שהצ'למרים במאה השערים שהתחילו עם הדבר הזה לפני חודשים אחדים, די למדו את זה ממה שעברו החרדים בארצות הברית, בעיקר סאטמר, בגל הראשון הגדול, הנורא והיום שעבר עליהם שם.
הרבה מהמכשירים שיש פה במאה השערים, זה מכשירים שהיו בניו יורק, בקהילת סאטמר שם, וטיפלו בהם באנשים בבית, וגם הרבה מאוד תורמים זה אותם אנשים, וכן, ודאי שהכל התחיל משם.
כן. טוב, שנהיה בריאים, שכולם יהיו בריאים, שנצא מהסיפור הזה כבר בעזרת השם, בריאים ושלמים בכל המובנים, בריאותית, חינוכית, ערכית והכל, ושיהיו בשורות טובות. אבי, תודה, רפואה שלמה להורים, שכולם יהיו בריאים.
אמן, כל טוב.
תודה, תודה, יום טוב.